הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, נורי כהן ושלמה פולק. והערב נפתח עם נושא רדיפת השלמות. רדיפת השלמות היא הבעיה של האדם שמחפש להיות תדיר הטוב ביותר, או לעשות את הטוב ביותר. וזה עדיין לא בעיה. הבעיה היא שהוא שואף לא לעשות טעויות באופן מוחלט. זו יכולה להיות שאיפה אישית של האדם לגבי עצמו, שלמות, וגם שלימות שהוא מצפה מאחרים כלפיו. יש לו סטנדרטים גבוהים, ואם הם לא באים לידי מימוש, הנזק הוא גדול בעיניים שלו, בתפיסה שלו. באופן כללי, זה שלאדם יש שאיפות להגיע למקום חדש, זה נהדר, זה מוסיף מוטיבציה, מוכנות להשקיע מאמץ, אבל כאשר האדם יש לו שאיפה לשלימות והוא לא מצליח להירגע, כאשר הוא לא מגיע אל המושלם, הוא לא מסתגל למציאות הלא מושלמת, רדיפת השלימות הזו היא נזק בעבורו. כי יש לו חתירה חסרת פשרות לעמידה בסטנדרטים שאיפות גבוהות מדי שדורשות מאמץ שהוא לא אפשרי. ואז האדם גם מודד את הערך שלו לפי היכולות שלו לעמוד בסטנדרטים האלה. ואם הוא לא מצליח לעמוד במטרות התובעניות שלו כלפי עצמו, הוא ממשיך לרדוף אחריהם פעם אחר פעם, למרות המחיר הגבוה, הוא מאבד חברים, משפחה, את עצמו, אבל הוא ממשיך עם השאיפות הלא בריאות האלה. ובזווית ראייה של או יש 100% הצלחה או אין שום דבר. אז מצד אחד הוא דוחף את עצמו להגיע להישגים בעבודה, להיות ההורה הטוב ביותר, אבל מצד שני הוא גם פוגע בעצמו כשזה לא מצליח, הוא כועס על עצמו או על האחרים. וכאשר האדם מציב לעצמו מטרות תובעניות והוא מרגיש שהוא לא מצליח להשיג אותם, התוצאה היא בהרבה מקרים חרדה. ויותר מכך, הוא מתרגל לשים זכוכית מגדלת ולהתמקד ולראות רק את הסימנים לביצועים לא טובים שלו. ויש לו בהרבה מקרים חרדה לפני העשייה, לפני הביצוע. האם הוא יצליח בעבודה? האם הוא יצליח ברעיון עבודה? האם הוא יצליח במפגש החברתי? ואז אחרי שהוא לא הצליח 100% כמו שהוא רצה וציפה, אז יש את העצבות, מצב רוח מדוכדך, אפילו דיכאון. הרגשת חוסר אונים, ייאוש. ולרוב, למרות שהאדם הזה נראה איכותי כל כך כי הוא רודף שלמות, בסוף הוא סובל יותר. מדוע? כי הוא סובל מדחיינות. דחיינות עקבית, למה? כי הוא לא מוכן להתחיל משהו אם אין הבטחה שזה 100% הצליח, ולכן הוא מפספס הזדמנויות בחיים שלו. כל כך הרבה אשליות על השלמות, ולכן זה במקום העשייה. בבחינת לא המדרש עיקר אלא מעשה. לפעמים האדם בורח מהמעשה אל עולם הדרש והרעיונות ובורח מהחיים, מהמעשה. אבל עד העשייה הוא בלחץ כרוני, לחץ. האם הוא יעשה כמו שצריך? זה יהיה טוב, זה לא יהיה טוב. כמה זה יהיה טוב? וכמובן, ככל שהוא ממשיך בגישה הזו, הוא מייצר זכוכית מגדלת, זווית ראייה עקומה שלא על עצמו, על החיים, ובכך יש לו חוסר סביעות רצון תמידי. מדוע? מכיוון שהוא רואה מה שלא אמורים לראות באופן קיצוני כל כך. לא הוכיחו אליו, לא פרגנו לו, לא כל כך אהבו אותו. מה זה אומר? זה אומר שממשיכים הלאה בחיים, ממשיכים להתנסות, אבל הוא שם דגש יותר מדי על מה שלא אמורים לשים על זה כל כך הרבה דגש, וזה מגביל את החיים שלו. והוא המשיך עוד ועוד עם הסטנדרטים, עם הציפיות, המטרות הגבוהות מדי, הלא מציאותיות. והוא מתעלם מהמחיר שהמרדף אחרי השלמות באשליה גובה ממנו. המחיר הוא אדיר, התוצאה היא מזערית. הוא מתרגל לחשוב, או הכל מושלם, או שום דבר לא שווה. ואז, היות וזו זווית הראייה שלו, הסיכוי להרגיש טוב הוא 1 חלקי 100. הסיכוי להרגיש רע הוא 99 חלקי 100, כי זה או הכל או כלום. ואם זו הגישה, מצב רוח מדוכדך. ואם זה כך, אז כאשר האדם במצב רוח מדוכדך, הוא תדיר מחפש סימני כישלון בחיים שלו. ולכן הוא מוציא דברים מפרופורציה, היה כישלון, והוא מעניק לזה משקל לא מידתי, גבוה מדי. ביקורת עצמית מוגזמת, בדיקה מוגזמת, דחיינות מעשייה יעילה ונכונה, כי זה עדיין לא הזמן, זה לא מושלם. יש לו אמירות שהוא אומר לעצמו בסגנון של אסור לי לעשות טעויות בעבודה, אסור לי לעשות טעויות בהורות, בחינוך הילדים. אם אסור לי לטעות, צריך להיזהר אף פעם לא לקבל איזושהי הערה או ביקורת, שום הערה מהמנהל. אני חייב לבדוק את העבודה שלי פעם אחר פעם, עוד פעם ועוד פעם. אני חייב שכל הזמן הילדים יהיו שמחים, מחויכים. וחושב האדם הזה על כל תרחיש שייתכן שיגיע כדי לעמוד בדרישות שיש לו בדמיון. הדמיון שאומר רק אם מושלם, אז אפשר להמשיך לחיות כראוי בצורה נכונה. וככל שהאדם ממשיך עם הסטנדרטים, המטרות הגבוהות האלה, הערכים הגבוהים האלה, הוא יגביר את הביקורת העצמית שלו. וככל שתתגבר הביקורת העצמית, הוא יחזק את הערך העצמי הנמוך שלו. ובעקבות זה שיש לו ערך עצמי נמוך, הוא עוד פעם ישלה את עצמו. מהי הדרך להרגיש טוב? על ידי שלמות. והוא חוזר אל האשליה, שהשלמות ייתן לו רפואה, מרפא. ויש לו מעין תחושת הקלה וחיזוק לערך העצמי באשליה. הוא כבר מדמיין, מחר אני אתנהל באופן מושלם. היות וכבר כעת הוא מאמין לאשליה של מחר, אז כעת הוא קצת נרגע. היות וכעת הוא קצת נרגע, אז הוא בטעות מגיע למסקנה רגשית שאומרת, בהחלט, הדרך להרגיש טוב, להקל על תחושת הערך העצמי הנמוך זה, להגיע לתוצאות והישגים גבוהים, להמשיך עם רדיפת השלמות. ואז, כמובן, בשגרת החיים הוא לא הצליח להגיע לאותה שגרת חיים של שלמות מתמדת בנושא הציפיות הלא ריאליות, וחוזר חלילה הוא שהוא מתוסכל, שהוא מאוכזב. האדם הזה שרודף שלמות מפתח כללי חיים, הנחות יסוד על החיים שהם לא אפשריים. יש לו כללי חיים שהם לא בריאים. לכל אחד יש כללי חיים, זה טוב לאכול, זה לא טוב לאכול, זה טוב לעשות, זה לא טוב לעשות. אבל אצל האדם רודף השלמות יש כללי חיים לא מועילים, נוקשים, לא גמישים. לדוגמה, הוא אומר, לי יש כלל בחיים, אסור לטעות לעולם. רושם ראשון זה הרושם, אין רושם שני. כל מיני אמירות לא נכונות, אמירות של גישה נוקשה שרק מגבילים את ההתנהלות של האדם. אני חייב לעשות דברים באופן מושלם, ואם והיה ואני אנסה וזה לא יהיה מושלם, לא כדאי לנסות. אני חייב להיות מסודר כל הזמן, הבית חייב להיות מסודר כל הזמן. יש דרך אחת נכונה איך לפעול, ודרך אחרת היא פשוט טעות. הוא אומר לעצמו, אני חייב לבדוק פעם אחר פעם את העבודה שלי, יהיה בסדר. אני חייב להיות מוכן לכל בעיה שתהיה. כל כללי החיים האלה וכללים דומים לכללי החיים האלה, הם מהווים את היסודות למטרות לא ריאליות, לכללי חיים לא בריאים, לא מציאותיים, שמובילים לבעיה, למחלה ולא לפתרון. מדובר על ערכים ומטרות לא מתפשרות, וזה גם לא מועיל, כי זה לא מקדם את האדם, זו רק אשליה שאפשר להגיע אל הצלחה מהר, במיידי, בניסיון חד פעמי. יש לו כללי חיים שאומרים, אני חייב לקבל את הציון הכי גבוה, אני חייב להיות העובד הכי מוצלח, אני חייב להרוויח הרבה כסף, כך אני אדם מאושר. החשיבה הזו של רדיפת השלמות היא מתמקדת במידע שהוא לא בריא, רק בשלמות ולא בפשרות, בגמישות. מתוך אשליה שאם אני ארדוף אחרי השלמות כך אני אוכל להגיע אליה, וזוהי טעות. ככל שאדם מוכן להיות גמיש ולהמשיך לעשות, אז הוא יצליח, אבל לא כאשר הוא יהיה אדיש לגמרי, ומצד שני לא כאשר הוא יהיה רודף שלמות באופן לא הגיוני, לא יעיל ולא נכון. ולכן דבר ראשון, חייבים להכיר את מערכות החשיבה האלה, להיות מודעים לכך כדי לזהות, ולפחות להגיד לעצמנו, זה מעוות, זה לא בריא. ולכן חשוב שהאדם יזכיר לעצמו מערכות חשיבה מעוותות בסגנון של שחור או לבן, צריך וחייב, זה קטסטרופלי אם זה לא יקרה מה שאני רוצה. כל החשיבה הזו, הלא גמישה הנוקשה, היא רעל. בואו נתחיל להעמיד את המחשבות האלה למשפט, נבחן אותם. אני חייב להצליח כל הזמן, הגישה הזו. בשגרת החיים, מה היא מוסיפה? יותר מתח ולחץ או יותר חיים שלווים רגועים עם עשייה בריאה? חשיבה קיצונית קטסטרופלית שמשהו רע יקרה. כמה פעמים החשיבות האלה אכן התממשו והדבר הרע הגיע. חשיבה בסגנון של שחור או לבן, או שזה מושלם או שזה לא כדאי. רוב האנשים בעולם שמרגישים טוב בשגרת החיים שלהם. ככה הם חיים? או שמה הם יותר גמישים? ומאפשרים לעצמם לרצות את המושלם, אבל להיות שמחים ושלמים גם עם מה שעדיין לא לגמרי מושלם, והם מוכנים לחיות בסבלנות ובתהליכים, עד שמגיעים בהדרגתיות לליטושים, לעשייה הטובה יותר. חשוב שנזהה את המחשבות האלה, המחשבות שעוברות פעם אחר פעם בראש, לזהות את מערכות החשיבה האורסות, הפוגעות, המרעילות, ולהתחיל לאתגר את המחשבות האלה, כלומר לשנות אותן. כי אנשים בריאים בנפשם מודדים את הערך העצמי שלהם על בסיס מגוון דברים, כמו כמה הוא אדם חכם, לב טוב, יודע לנהל קשרים חברתיים, מיומנויות אלה או אחרות. אבל האדם רודף השלמות נוטה למדוד את הערך העצמי שלו באופן כמעט מוחלט על בסיס העמידה בערכים, בסטנדרטים, בלי שום פשרה. וכך האדם פוגע בעצמו. לכן, בואי ננסה לשים לב מהי מידת החשיבות שאנחנו מעניקים לכל תחום בחיים שלנו. איך נעשה את זה? נקרא לזה תרשים עוגה. נצייר עיגול גדול על דף גדול. כעת נעשה רשימה. רשימה של התחומים בחיים שלנו שיכולים להגדיר את האישיות שלנו, את האופי שלנו, את מי שאנחנו. לומד, למידה, יראת שמיים, עבודת המידות, אבא, אמא, בעל, אישה, איש מקצוע, תחביבים, איש קהילה, איש חברה, איש שעוסק בצורכי ציבור. אז עשינו עיגול גדול על דף גדול, ועשינו רשימה של כל מיני תחומים בחיים שלנו שיכולים להגדיר אותנו. כעת נכניס את כל התחומים שרשמנו כחתיכה בתוך העוגה. כלומר, גודל החתיכה יהיה בהתאם לחשיבות שיש בשלב הזה של החיים לאותו נושא. לדוגמה, האדם בקושי מגיע הביתה, הוא לא בקשר עם אשתו והילדים, לא הרבה במהלך היום, לכן הוא יעשה חתיכת עיגול קטנה, ויכתוב אבא בחתיכה קטנה בתוך העיגול. יכתוב בעל בחתיכה קטנה בתוך העיגול. עבודה הוא עסוק בה 11 שעות ביום. הוא יעשה חתיכה גדולה מאוד, עיגול גדול מאוד, בתוך העיגול. כך ייקח כל נושא שמגדיר את מישהו כעת בשלב הזה של החיים, וישים את זה במעין עיגול קטן, ויכניס את זה לתוך העיגול הגדול. כך הוא יוכל לראות מי הוא כיום. לאחר מכן, הוא יעשה עוד פעם את אותו ציור, אותו עיגול גדול, וכעת ירשום מי הוא היה רוצה להיות. הוא היה רוצה להיות אבא שחתיכת העיגול הזו היא קצת יותר גדולה. הוא היה רוצה להיות בעל שחתיכת העיגול קצת יותר גדולה. הוא היה רוצה להיות אדם שעובד, אבל חתיכת עיגול קצת יותר קטנה. כך הוא יוכל לעשות את ההשוואה בין שני העיגולים האלה, מי הוא כעת ומי הוא רוצה להיות. הפער הזה יעזור לאדם לחדד איך שהוא חי במערכות חשיבה לא בריאות, לא נכונות, הורסות ומקלקלות. ואז יתברר לאדם שבהרבה מאוד מקרים אולי הוא מכור, יתרגל ליותר מדי תחומים בחיים שהם לא באמת משרתים את מי שהוא היה רוצה להיות בשלב הזה או בעתיד בחיים שלו. ולכן, כדי לצאת מהמקום הזה, אנחנו צריכים להתחיל עם ניסוי התנהגותי להגדיר מראש. התנהגות מתוכננת שהיא שונה ממה שרגילים לעשות במצבים שונים. השינוי בהתנהגות יכול להיות על ידי עשייה של משהו. לדוגמה, כמה דקות להיות עם חולצה שהיא לא לגמרי בתוך המכנסיים באופן הראוי והנכון. רק כמה דקות. לא מול מאות אנשים, קצת במקום מוסתר מול אדם אחד או שניים, ללכת ברחוב עם גרביים שלא לגמרי באותו צבע, שחור ואפור. באמת, אף אחד לא ישים לב לזה, אבל אצל האדם הפרפקציוניסט רודף השלמות, זה טרגי, זה קיצוני. אנחנו רוצים לבחון את שינוי ההתנהגות ולהראות לעצמנו שלקחנו שינוי התנהגותי לכמה דקות, 2-3 דקות, שינוי קל שקל לבצע אותו, לבחור זמן ולהתחיל לעשות שינוי, להתנהג באופן יזום, באופן לא מושלם, לטעום את חוסר השלמות, לשהות בחוסר השלמות, להתרגל לחוסר השלמות, לאהוב את חוסר השלמות. זה השלב האחרון. לא מתוך מטרה להיות אדיש, לא אכפתי, אלא מתוך מטרה לחזור אל האיזון. כמו שהרמב"ם אומר, ילך האדם אל המקום הקיצוני, אם הוא קמצן, ילך אל הנדיבות, ואז בהדרגתיות יוכל לחזור אל המקום הבריא שמחליט, קובע בעצמו, מתי להיות נדיב ומתי לשמור לעצמו ולבני המשפחה שלו, כפי האחריות שמחייבת שכך יהיה. כך גם בעניין זה. נגזים קצת, נלך באופן קצת משונה, מה שלא היינו עושים בדרך כלל. כפי שאמרנו לדוגמה, גרב שחורה וגרב אפורה, חולצה קצת מחוץ למכנסיים, או כל שינוי אחר. לא כי אנחנו בוחרים בשינוי הזה כדרך חיים, אלא כי אנחנו רוצים לאט להתרגל, לאהוב את השונה, הלא מושלם, השונה מעכשיו. נשהה בזה, נתרגל, ולאחר מכן נוכל לבחור מתי אנחנו רוצים להיות מסודרים ונקיים, ומתי אנחנו רואים שהנקיות גובה מחיר גדול מדי, יותר מאשר שגרת החיים. אין המטרה להוביל את האדם לאדישות יתר, אלא לאדישות במינון הבריא, במידה הראויה. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים האדם שהוא רודף שלמות, הוא עכשיו לא הצליח בנושא מסוים, לדוגמה הוא איחר לעבודה, הוא לא הצליח במבחן, הוא מיד אומר לעצמו, מחר אני אגיע מוקדם, מחר אני אלמד לעבודה, מחר אני אתחיל את הדיאטה. זוהי טעות. מדוע? מכיוון שבאופן מהיר מדי הוא ניגש אל המסקנה, והוא מרגיע את עצמו באשליה, והוא מרגיל את הנפש, רק אם והיה ואני בשליטה מוחלטת, אז אני יכול להיות רגוע, רק אם אני בשליטה מוחלטת ואני יכול לדעת מה תהיה התוצאה, ואני יודע שתהיה התוצאה שאותה אני רוצה, אז מותר לי להרגיש שמח, אז מותר לי להרגיש שלב. זו הטעות. מדוע? כי אדם מרגיל את עצמו לבלתי אפשרי, ללא ראוי, לא רצוי. הרי הוא לא יכול להבטיח שמחר הוא יגיע מוקדם, ויותר מכך, הבעיה היא שהוא מרגיל את הנפש, שרק אם יש שלמות בדיוק כפי שהוא רוצה מה שהוא רוצה, אז הוא יכול להרגיש טוב, אז הוא יכול להרגיש שמח, אז הוא יכול להרגיש שלב. וזוהי טעות גדולה. מתי אפשר להרגיש שלב? לא מחר, לא שם, הפתרון לא שם בעתיד. הפתרון איפה? כעת, בהווה, להרגיש טוב, כעת יש פתרון. כעת אפשר למצוא את הפתרון לבעיה, אין צורך ללכת רחוק רחוק למקומות קיצוניים, לא ריאליים, לא נכונים, שרק בעתיד אני ארגיש טוב. לא, כעת אני מרגיש טוב, אבל זה לא מושלם. איחרתי לעבודה, נכון, איחרתי ב-20 דקות, ובכל אופן, כעת, עם מה שנשאר, אני אעשה ואני אפעל בתוך שגרת החיים, למרות שהיא לא מושלמת כפי התכנון שלי. וזו השלמות. השלמות היא להמשיך גם כשאין שלמות. אומר הגאון רב שלמה קלוגר, נהדר, משה רבינו היכה בסלע, לא דיבר אל הסלע, היה צריך לדבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע, והוא היכה בסלע. מדוע היכה בסלע? הרבה הסברים נאמרו על כך. האורחיים מביא כמה, אברבנל מביא כמה, כל כך הרבה הסברים, כי החטא הוא דק, כל כך דק, שקשה לומר ולהגדיר מה היה שם. היה שם משהו דק, הדין כל כך, אי אפשר לדעת מה היה בדיוק שם, לכן אולי זה הפירוש, אולי זה הפירוש, אולי זה הפירוש, הרבה פירושים. יש שאומרים, לכן בפרשת חוקת, קודם כל, פרשת חוקת מתחילה עם פרה אדומה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, פרה אדומה היא מהחוקים, המצוות הפחות מובנות, מתמת את התהורים, מתארת את התמאים, חוקה חקקתי, זה מעין חוק, לא לגמרי מוסבר ומובן. ומיד לאחר מכן פרשת מי מריבה, כמו שפרה אדומה זה לא מובן, גם חטא מי מריבה זה לא מובן, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. ובכל אופן, מנסים לתת הסבר זה או אחר, בעיקר כדי שהלב שלנו יוכל להבין וללמוד, להפיק לקח, למה נוכל לשפר את איכות התפקוד שלנו בשגרת החיים. אומר הגאון רב שלמה קלוגר, משה רבינו היכה בסלע. מדוע? מכיוון שהוא אמר לעם, שימעו נא המורים. הוא כעס עליהם, אומר הרמב"ן, זה היה החטא, זה החיסרון. הוא אמר להם, שימעו נא המורים. היות שדיבר אליהם בסגנון של כעס, זה היה החטא. אמר משה רבינו, הפה הזה, שאמר שימעו נא המורים, כעת, הפה הזה ידבר אל הסלע, זה בלתי אפשרי. ולכן מה הוא עשה? הוא יקע בסלע, כי הפה הזה לא יכול לדבר אל הסלע. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. איך הייתם מקדשים אותי? איך היה נעשה קידוש השם? כאשר רואה האדם שהוא נפל, הוא אמר טעות עם הפה שלו, ואותו פה יכול גם כעת לעשות משהו טוב, משהו חיובי, ולהוציא מים מהסלע. אין ייאוש, יש תקווה מיד לחזור לשגרת החיים. שבע יפול צדיק וקם, למה הוא צדיק? כי הוא קם מהר, לא בגלל שמחפשים שלימות באופן כללי, מחר יהיה מושלם, לא, אלא במיידי עכשיו. מה כעת אני יכול לעשות כדי לשפר את ההתנהלות בשגרת החיים? זו הדרך לשלימות כשאוהבים את חוסר השלימות. לפני שנצא להפסקה, נודיע המעוניינים לקבל את הדיסקים של שיעורי הבוקר, ניתן לקבל בטלפון 054-84-77-627, 054-84-77-627, ניתן לקבל את הדיסקים בחינם, עשרות שיעורים של שיעורי הבוקר, ב6:05 שיעורי כאייל תערוג. וגם כל השיעורים, שיעורי הבוקר, מצולמים ונמצאים באתר הרדיו. וגם מי שרוצה לשמוע את השיחות מהשנים האחרונות בטלפון, יש קו של כל הלשון, 073-295-1247, 073-295-1247, קו ישיר. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם, בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב. אנחנו נתייחס אל הנושא של רדיפת השלמות בנושא חינוך הילדים. ילדים שסובלים גם כן מהנושא הזה של רדיפת השלמות. יש ילדים שגם כן מתמודדים עם הנושא הזה של רדיפת השלמות. הם סובלים גם כן מכך שהם רוצים שהדברים יהיו באופן מושלם, באופן מיוחד, באופן נדיר. הם רוצים להרגיש מאוד ייחודים, ויש להם, כמו היינו אומרים, נטייה קיצונית להקפיד להשתמש, לדוגמה, רק באותם צבעים, רק באותה עשייה, רק באותו משחק, רק שתמיד הכל יהיה מושלם, רק כשהכל מתנהל באופן הכי טוב שיש. ואם זה לא בדיוק כפי שהם רוצים, כועסים, מתוסכלים, מאוכזבים, ואיך דבר כזה קורה? תשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, בגלל שהורים יותר מדי רוצים שהילד יהיה מושלם, טוב, או בלי לשים לב, הם יותר מדי מפרגנים, אך ורק מתי שהילד מתנהל באופן בריא, באופן נכון, באופן מושלם מבחינתם, וכך ההתנהגות של רדיפת השלמות היא רק מתעצמת יותר ויותר. זה מתעצם יותר ויותר, ורק כאשר הוא מקבל 95 או 100 במבחן, אז הוא מקבל מילה טובה, וכשהוא לא מקבל את הציון המושלם, אז ההורים פחות מתייחסים, ואז נוצר מסר עקיף שאומר, אם אתה מושלם, אז אתה ראוי ליחס, אם אתה לא מושלם, אתה לא ראוי ליחס. או ביותר קיצוני, העד מקבל 95, וכבר אומרים לו, יפה, אבל אי אפשר כבר לקבל 100. זה אמירות שנראות שוליות, לא מהותיות, אבל אצל הילד זה לא לגמרי ככה. אצלו זה נתפס כמשהו חזק, משמעותי. אצלו זה נתפס כמשהו שהוא לא רק שיפור קטן, אלא שבעצם אם אין את השיפור הקטן הזה, אז אין כלום. וילד לומד ממשמעויות שהוא שומע מהסביבה הקרובה אליו, ואם אנחנו רוצים לעזור לילד, חשוב מאוד שנעודד את הילד לא רק לשלימות, אלא להדרגתיות. ונרצה לגעת בנקודה הזו, נתייחס קודם כל למאזין, ולאחר מכן נחזור אל הנקודה הזו. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
הלו. שומעים אותי?
כן, שומעים, בבקשה. כן, בבקשה.
אני אמת שאני פרפקציוניסט, מה אני עושה?
אתה פרפקציוניסט, מה אתה עושה?
כן, אני רוצה להיפטר מזה, זה מכניס לי כל מיני מחשבות, פעמים אני נכנס לכזה חושך וכל תקופה פתאום אני, על כל דבר הכי קטן או איזה ניסיון, אני משתגע, אני נכנס בעצמי, אני מפרק את עצמי, אני יודע, במחשבות אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על עצמי פעם. אני חושב לי גם מאוד נמוך, אני גם לא קורא טוב, משנים לא מנסה לקרוא. וואלה, האמת, אני אגיד לך את האמת רק עכשיו, עכשיו ממש ניסיתי. תמיד בבית כנסת מנסים, כאילו, קוראים את תיקון, אני אומר את שיר השירים, וכל אחד לוקח חלק בזה. פרק, כן. ובגלל שיש הרבה אנשים, אז אני לא מסוגל, כי אני כל כך נבעל מזה, שאני לא רואה כלום, אני חושך.
מה אתה נבעל? מה אתה נבעל?
אני רק דבר אחד, שיצחקו עליי, שאני קורא כמו זה.
רגע, תעצור רגע אחד. רגע.
אני לא מסוגל לקרוא.
כן. תהיה בבקשה בסביבה יותר שקטה, כי לא שומעים טוב, בסדר?
אוקיי, סליחה.
בבקשה.
אני נכנס ממש לחרדה. חרדה איומה, למשהו... כאילו מה, אני אקרא, אני עוד, וכולם מפריעים לי, ואני נכנס ללחץ ולעצבים. אני לא מסוגל, עכשיו אני עם עצמי, קשה לי עם עצמי, לשבת ולקרוא. אני גם לא מאמין בעצמי שאני אי פעם אצליח לקרוא. זה רק דבר אחד קטן שיש לי.
כן.
אז אני לא יודע איך להתמודד עם זה, אני כאילו... עכשיו אני קוראת את זה, בסדר, החיים להקלט זה, אני עושה התבודדויות, מדבר. אבל... אני חייב עזרה, אני חייב להסתיק עם זה. אני לא מצליח להירגע גם.
בשגרת החיים ביום יום?
כן, גם עובד כמו מטורף. כל הזמן שקולי מושלם. אם לא, אני מאוד מתעצבן, מאוד קשה לי. זה פשוט, אם זה לא מושלם, אני לא... זה עכשיו לאט לאט נולד לי ילד ועם האישה אז אני קצת מנסה יותר להירגע, אבל נגיד אני בא אחרי שבת למטבח, קצת הפוק, אז אני מדבר ביפה, בקיצור, אני כאילו, אם זה לא כמו שהשארתי, אז זה לא. ואני לא מצליח לעשות מזה, זה פשוט לא עוזב אותי. אני מנסה לנשום, להירגע, אם לא אני נכנס לך הרדה, כאילו. זה בדיוק מה שאמרת בדיבור האחרון ש...
כן.
שאמרת.
נכון.
אוף! זה היום ונורא, הלכתי טיפולים פסיכולוגיים, הלכתי לזה, אבל אני עכשיו מבין שזה חלק מהבעיה הכי גדולה שלי.
מה?
בסדר, עברנו לא חיים פשוטים, עברתי לא חיים פשוטים, והערך העצמי שלי גם ככה היה במקום נמוך, מילדות, מההורים, כל מה שעברתי, אבל אני רוצה להירגע, אני רואה ילד, בסדר, טוב לו, אני עובד עם מישהו, ילד בן 17, טוב לו, שמח, רוצה טעויות, עוד לו. אני, אם אני עושה טעות בעבודה, אוי, וואו, אני נכנס כזה היסטריה, כאילו מה, תסתכלי עליי, מה קרה לך, איזה תגובה? ואני לא מצליח להיות מודע לעצמי.
קודם כל, עכשיו אתה מתאר שאתה מודע לעצמך.
אני גם לא מצליח, עכשיו כן, כשאתה דיברת על זה, ואני הבנתי, וואי. אז קשה לי ממש, כאילו, להתמודד עם זה.
כן. תראה, קודם כל...
זהו, אני, אוקיי.
קודם כל, השלב הראשון בהחלט זה הנושא הזה של המודעות וההבנה של הבית סוהר שהאדם נמצא. לבית סוהר הזה קוראים שלמות. ואם האדם, כן, ואם האדם הוא נמצא, הוא מתחיל להיות קודם כל מודע לתהליך, זה כבר נמצא במקום בריא ונכון, מכיוון שהוא כבר יכול לזהות את המקומות שבהם הוא פעם אחר פעם נופל. נופל, מדוע? מכיוון שהוא מחפש את השלמות. הבעיה היא לא כאשר אני מושלם, ואז אני לא מצליח, סליחה, הבעיה היא לא כשאני מנסה להיות מושלם ולא מצליח, ואז אני כועס על עצמי, ואז השאלה היא איך אני יכול לסלוח לעצמי, איך אני יכול למחול לעצמי. זה מה שהרבה אנשים טועים. אומרים לעצמם, טוב, אז אני עכשיו מושלם, אם אני לא הצלחתי, אז אני כועס על עצמי. אז מה עושים כשאני כועס על עצמי? טעות. לא, צריך לחפש פתרון. צריך לחפש פתרון בשלב אחר. מתי מחפשים פתרון? עוד לפני כן. עוד לפני כן, בשלב שלך, כדאי לעשות משהו כזה מראש. כאשר אתה מתכנן פעילות מסוימת, עשייה מסוימת, עבודה מסוימת, תנסה מראש להגיד לעצמך בראש, אני מתכנן שהעשייה שלי תקבל 95, לא 100. מראש אני מתכנן את זה. מראש.
אוקיי.
קבעת להיפגש עם מישהו בשעה 4, אל תגיע בשתי דקות ל-4, תגיע ב-4 עם 59 שניות.
כן, וואי, הייתי מקדים ונחכה כמו הפעמים, וואי, אני לא מאמין. איזה אור קיבלתי מהשיחה שלך, הרב, וואו.
ברוך תהיה.
דעת הכוונה, וואו. תודה, וואי.
דעת קנית מה חסרת. תראה, מה שאתה צריך, מה שאתה צריך בהקשר הזה, זה לא לחכות לרגע. אל תחכה לרגע הנפילה. אתה תעשה משהו אחר. אתה מראש תכין את עצמך לשלב שהוא לא מושלם. אתה מבין? ועכשיו מראש תתכנן את זה. נגיד, אתה אומר לעצמך, אני קבעתי לפגש עם מישהו ב-4, אני לא מגיע ב-5 ל-4, אני מגיע ב-4, 4 בדקה, 4 ושתי דקות, אני מגיע בזמן הזה, וכאשר אני מגיע, אני כבר, כמו היינו אומרים, מתכנן בראש, רק בראש. רגע, הוא יגיד לי, למה איחרת? ברור שאף אחד לא יגיד שתי דקות למה איחרת, אבל בראש. אתה אומר לעצמך, כי הרי הכל בראש. אתה אומר לעצמך, רגע, הוא יגיד לי, למה איחרת? אני אגיד לו, צודק, בסדר, נכון, זה לא טוב. אבל זה לא בסדר, צודק, זה לא בסדר. כלומר, כבר תתכנן את התגובה של הכישלון בדמיון. אז שני דברים אתה עושה.
הבנתי,
אתה
בעצם עושה, הוא מרפא אותה, את הנפש, בהרגל ההפוך.
בדיוק. ככה אתה תרפא את הנפש ותוציא אותה מבית האסורים.
מה זה זה? אני רודף את עצמי. עכשיו אני קצת פחות, באמת אני משתפר, אבל לא במודע. איך זה שמיים, הילד נולד, אני לא יודע, האישה, הרב שלי, הרב שלום ארוש, אני לא יודע, הרבה דברים, הרבה תשובה תורה, זה קורה לאט לאט, כן?
תראה, בהחלט.
אבל עכשיו אני הרבה יותר מודע. עכשיו אני מבין, כאילו, יו! אני סובל מזה שנים.
תראה, בהחלט, עצם זה שיש לך מערכות החיים מתפתחות, אישה, ילד וכו', ככל שהדברים מתפתחים, האדם הוא בעל כוחו מגיע למצב כזה, של חוסר נכון. שלמות וחוסר שליטה. זה בעל כוחו מגיע.
נכון.
אבל ככל שתהיה נכון. מודע לזה, הבעל כוחו הזה, כביכול בדיעבד, יהפוך להיות לך תחילה. אתה מבין? אצלך... אצלך, כל פעם שקרה איזושהי נפילה מסוימת, לא הגעתי בדיוק בזמן, זה לא היה מושלם. בדיעבד, ואז אני כועס לה, בדיעבד, זהו. תחליף את הגישה, הבדיעבד זה לא בדיעבד, הבדיעבד הוא הלך התחילה.
לא נורא, לא יתנו לעולם, לא יתנו השמיים.
לא, זה לך התחילה. ככה, ככה אם אני אעשה, ככה, ככה ייפלו השמיים, או ככה יעלו השמיים, מה שתרצה תגדיר את זה, אבל העיקר שככה זה יהיה טוב.
אוקיי.
הפוך. הפוך, אם והיה, אם והיה, ואני אצליח לקחת את האירוע הזה שהוא לא מושלם ואני אמשיך להתנהג בו, אז אני מתרומם לשמיים. אני הופך את הבדיעבד לכתחילה.
וואי, זה קצת קשה. יש לזה אימון, יש...
מה שאמרתי לך כעת, כעת אמרתי לך, נגיד, יש לך, הבאתי לך דוגמה, אתה יכול לקחת, אתה יכול לתא לעשות את זה, דוגמאות אחרות? לדוגמה, אתה צריך לפגוש בן אדם, במקום להגיע בדיוק בזמן, תגיע באיחור של דקה שתיים, ותגיד לעצמך, זה הלך התחילה שלי, לא עשינו נזק גדול לאדם האחר, נכון? זה הלך התחילה שלי, אני לך התחילה מגיע לא מושלם, ואני אשמח עם הלא מושלם, אני אחייך עם הלא מושלם. אתה מבין? ואז אתה אומר לעצמך, הנה, 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 זה הלך התחילה שלי, זה הלך התחילה שלי. הלך התחילה שלי הוא, גם כשזה לא מושלם, להתנהג כמו מושלם. זה הלך התחילה. אתה יודע למה?
חזק.
אתה יודע למה?
וואי, יפה, כן.
כי ככה זה החיים. ככה זה החיים שלי, שלך, ושל כל האנשים בעולם. כולנו חיים בתוך מערכות מורכבות.
אני רואה, אנשים שתתפתם בריאים, או, אתה יודע... אני רואה הם חיים עם עצמם בשלום במובן מסוים. כאילו זה נורמלי. ואני שואל את עצמי למה, אני לא מצליח להבין, אני רוצה לשנות את כל העולם לכיוון שלי, זה לא הגיוני.
נכון, יש ספונו שאומר על הנה שהקדוש ברוך הוא נותן את בריתו שלום לפנחס, על מעשה הקנאות שלו בפרשה הקודמת, פנחס. נותן לו את בריתו שלום, את בריתי שלום. מה זה שלום? אז הוא אומר שם שהשלום בתוך האדם זה כאשר היסודות שבתוך האדם הם לא מחלים ומתנגדים זה לזה. לא האש, לרוח, הרוח למים, המים לאפר. לא, הם כולם יודעים להסתדר אחד עם השני. כך זה גם כן במידות של האדם. מדי פעם צריך להיות רודף שלמות, מדי פעם להיות עצל, מדי פעם אדיש, מדי פעם שמח, מדי פעם רציני, ליצור את האיזון. זה השלום. אמרת, אנשים חיים שלום עם עצם, זה השלום. אבל השלום הזה הוא מתוך בסיס והבנה שהחיים הם מורכבים, ומצד אחד תתכנן, מצד שני תגיד, אבל יכול להיות אחרת. היה פעם אחת, החוזה מלובלין, היה לו תלמיד, והתלמיד הזה עשה רשימת סדר יום. בשש הבוקר אני עושה ככה, שעה הבוקר אני עושה ככה, שמונה הבוקר אני עושה ככה, כך כל היום, כל שעה מה אני עושה. ככה סדר מאוד מדוקדק, מסודר. החוזה מלובלין לקח את סדר רשימת היום שלו, אתה יודע מה הוא עשה? הוא רשם, לדוגמה הוא כתב, מ-6 עד 7 תפילה, אז הוא רשם לו, ויכול להיות אחרת. 7 עד 8 לימוד, ויכול להיות אחרת. 8 עד 9, כך וכך, ויכול להיות אחרת. הוא הוסיף לו על כל שורה, ויכול להיות אחרת. תעשה, תתכנן, אבל באותה מידה תהיה בטוח לגמישות, ותתפקד עם הגמישות החדשה שמגיעה.
וואו, זה עבודה קשה?
יותר קשה לחיות ככה.
ברור, אבל כאילו...
עבודה קשה בחיים תמיד יש. אי אפשר לברוח מעבודה קשה. רק צריך לבחור את העבודה קשה המשתלמת. אדם לעמל יולד. השאלה היא, מהי העבודה הקשה המשתלמת?
אוקיי, עכשיו, הרב, חוץ מהשיחה הזאת, אפשר להגיע לרב, או לאיזה סדנה, או לאיזה טיפול, או לאיזה...
אפשרי.
אפשר, כן. אני אשמח. איך מגיעים?
אתה תוכל להישאר על הקו, ובעזרת השם, שלום פולק היקר, ייתן לך את המספר טלפון, בעזרת השם.
בעזרת השם, הרב, שימחת אותי, וואו, אני קצת רוצה, ואני צריך כאילו לשלוט בזה.
בעזרת השם, התחלנו כיוון.
כן, כן.
בסדר?
שאני להגיד... תודה.
בהצלחה, כל טוב.
כל טוב.
נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית, דבר ראשון. דבר שני, אני לפני שנה, מישהו קרא לי לרדת למטה, להסתכל על איזה משהו, והצעקו עזרה. נכנסתי לדירה, וראיתי גופה ברכבון שמרחם. ומאז יש לי טראומה רב, אני בקושי מפחד להיכנס לבתים בגלל זה.
הבנתי. בסדר?
מה אפשר לעשות?
אתה אומר שנכנסת למקום וראית גופה, זה מה שקרה?
כן, גופה עם ריקבון.
כן. זה היה בתוך בית?
אין, צעקו שם עזרה, הצילו.
לפני כמה...
תקן לראות מה קורה שם, אז ראיתי את הגופה עם הרכבון.
לפני כמה זמן זה היה?
לפני שנה בערך.
ומהיום זה משפיע לך עכשיו איך? שאתה לא יכול להיכנס?
בקושי הם אומרים לי, בוא תיכנס פה לבית, תראה, אני מפחד מאוד.
מה, לכל בית? לא הבנתי, איזה בית?
לא, אנשים קוראים לי לבוא להיכנס לבית.
איזה בית?
של חברים.
אתה אומר שאתה היום לא נכנס, ולבית שלך אתה כן נכנס? רק לבית של חברים אתה לא נכנס?
כן, אני מפחד להיכנס לבית של חברים שלי.
למה? כי אתה נזכר בתמונה הזאת?
כן, מחזיר לי... פלשבקים.
הבנתי. בסדר?
איך אני יכול להתגבר על זה?
תראה, בגדול זה לא ייגמר, זה, 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 זה תהליך, צריך ללכת, כנראה זה היה אירוע טראומטי, אתה יודע מה זה אירוע טראומטי? אתה יודע מה זה טראומה?
כן.
זה אירוע, אירוע של טראומה, זה אירוע שבו האדם הוא חווה איזשהו זמן, חוויה של חוסר אונים, והחוסר אונים הזה משפיע באופן קיצוני על האדם. איך זה משפיע באופן קיצוני על האדם? זה משפיע באופן קיצוני על האדם שבעצם יש לו עכשיו הרגשה שהאירוע שהיה הוא יחזור על עצמו עוד פעם. בא בשעה שבאמת האירוע הזה לא יחזור על עצמו עוד פעם. זה לא שזה יחזור על עצמו פעם נוספת, אבל זה רק הרגשה שיחזור פעם נוספת, נכון? באמת זה לא יחזור פעם נוספת. זה נראה לך יחזור פעם נוספת?
אני לא יודע, לכן
אני
חייבתי.
לכן מה? חייבתי. תראה, בגדול, תהליך כזה זה לא... זה תהליך שאתה צריך לפנות לטיפול, ובטיפול יוכל לעזור לך בזה. לטיפול זה נקרא טראומה. היה לך טראומה כבדה, טראומה קשה, וזה מה שקרה.
והרב עושה את זה?
אפשר, אבל זה, 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 זה יכול להיות משהו שהוא טיפה יותר ארוך, זה לא דבר רגיל. זה אירוע טראומה, אירוע טראומה זה אירוע שהוא יצר חוויה קשה מאוד בתוך הנפש. בסדר?
אני איך אפשר להתראות
אתכם? תישאר על הקו ושלום פולק ייתן לך את המספר טלפון, בסדר?
ישר כוח, הרב אתה תעזור לי.
בעזרת השם, כל טוב, כל טוב יתראות.
יישר כוח, כבוד הרב, לילה טוב.
לילה טוב, כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן.
כבוד הרב, רציתי לשאול, לקבל איזה עצה לגבי תקשורת יותר בונה, יותר מכילה, יותר מבינה. 20 שנה של נישואים, ופשוט אין תקשורת של אפילו 10 דקות.
תקשורת
בכל דיבור וכל מילה כבר נתקלת בהתנוצויות.
כן כן, תראה, אם והיה ואתה מרגיש באופן מהיר מדי שכל תקשורת וכל שיחה מגיעה למקום של מריבות והאשמות וכדומה, הדבר היותר בריא והיותר נכון לעשות הוא ככה. מה שאתה צריך לעשות זה יותר להגדיר לעצמך את השיחות, וזה קשה, אבל יותר באופן ענייני. ודבר נוסף, לעזור לצד השני שלא יצטרך להגן על עצמו. עכשיו נסביר את שני הדברים האלה. אם והיה ועכשיו, לדוגמה, האישה אומרת, אני הייתי רוצה שתגיע יותר בזמן. ואתה אומר, אני לא יכול, יש לי עבודה. מצוין. אז יש פה קונפליקט, נכון? צורך שלה שתחזור בזמן, וצורך שלך לעבוד. אז זה צורך מול צורך, זה נתקע. לכן, כדי שתהיה תקשורת יותר מכילה, במקום שהיא תצטרך להסביר כמה חשוב לה שתגיע מוקדם, וכל הבעלים חוזים מוקדם, וכולי וכולי, אתה תעשה משהו אחר. אתה תגיד לה, תקשיבי, אני מבין אותך ש... כלומר, תתחיל עם אני מבין אותך ש... מבין אותך ש... שהצריכה שאני אחזור מוקדם, הצריכה ש... כך וכך, כלומר, זה נקרא האכלה. אבל אל תחכה שהיא תצטרך להוכיח את עצמה ולהסביר כמה הצורך שלה הוא חשוב. תתחיל אתה בכך שאתה מקבל את הצורך שלה ומקבל את הצורך שלה. מקבל את הרעיון, מבין מה התבינה, מבין מה את רוצה. יחד עם זאת, תוסיף לכך עוד מימד. יחד עם זאת, אני כן צריך לעבוד כי כך וכך. עכשיו, מהמקום הזה, בוא נמצא מקום שמתאים לשנינו. כלומר, השיחה היא צריכה להיות כמה שיותר עניינית. עניינית זה לא אומר קר ויבש, זה אומר לנהל את הצרכים. לא לגלוש מנושא לנושא ועוד נושא ועוד נושא, מי לא טוב, כמה לא טוב, איך לא טוב, להגדיר, להגדיר. על מה את רוצה לדבר? את רוצה לדבר על, לדוגמה, הזמן המאוחר שאת מגיעה הביתה, שאני מגיעה הביתה, בסדר, בוא נדבר על זה. אני מבין אותך שאת רוצה א', ב', ג', אני מבין את עצמי שאני רוצה ד', ה', ו'. כעת בוא נחשוב על פתרון שמתאים לשנינו. מה יש כאן? יש כאן שיחה של אני מבין אותך ש, אני רוצה ש, בוא נחשוב על פתרון שמתאים לשנינו. זו הנוסחה. זו הנוסחה שתעזור לה להבין שהצורך שלה הוא לגיטימי, הוא נורמלי, הוא חשוב ב-100%, אבל הצורך שלי הוא גם כן חשוב ב-100%, ועכשיו צריך למצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. אם זה לא ככה, אז כל צד הוא צריך כל זמן להוכיח את עצמו, למה שאני אומר זה חשוב, ומה שאני מסביר זה מאוד חשוב, והצורך שלי הוא מאוד מאוד חשוב, ואז בעצם זה בא לחשבון הצורך של הצד השני, ואז נכנסים למאבקי כוחות. איזה צורך יותר חשוב? שלך או שלי? שלך או שלי? זהו, בוא נעצור את כל המעגל הקסמים השלילי הזה, ונחזור למקום הרבה יותר בריא. מה זה? אני מבין את הצורך שלך, מבין את הצורך שלך, אני מבין גם את עצמי, בוא עכשיו נדבר איך מגיעים למקום שמתאים משנינו. על מה מדברים? על צורך אחד. אם אתה תמשיך עם השיחה הזו לכל אורך הדרך בנוקשות, בעקביות, אתה בעצם עושה טובה גם לעצמך וגם לה. אתה בהחלט מכבה את המקום שלה, וגם מכבה את המקום שלך. כעת בוא נחפש מקום שמתאים לשנינו, מה המקום הזה. אבל תוסיף עוד משהו, מה הדבר הבא? לא מחפשים פתרון מושלם, מחפשים פתרון שהוא מתאים לפחות ב-10% יותר ממה שיש עכשיו. כלומר, בוא נחפש פתרון שהוא רק 10% יותר ולא... 10% יותר ולא 10% יותר ממה שעכשיו ולא יותר.
הבנתי, הרב. וכשמדובר לא בשיחה לצרכים...
יש לנו עוד דקה.
כן, כשמדובר לא בשיחה לצרכים, אלא באופן כללי. והיא מתנהלת בצורה של התפרצויות.
באופן כללי, אתה תמיד תחזור על אותה נוסחה, כמו... תחזור עצמך פה מנטרה, תחזור עצמך פעם אחר פעם, תגיד לה, אני מבין מה את רוצה, אני מוכן לדבר על זה, אבל לא בסגנון הזה. אני מוכן לדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה, אבל לא ככה. עוד פעם, אני מוכן לדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה, אבל לא ככה.
לא בסגנון הזה.
בדיוק, אבל תחזור אותו משפט, אל תוסיף, תסביר, לא יכול לשמוע, כי עזוב, קצר, קצר, קצר.
לא בסגנון הזה.
אני מוכן, לא, תוסיף, אני מוכן לשמוע אותך, אני רוצה לשמוע אותך, אבל לא ככה.
לא בסגנון הזה, לא בהתפרצות.
כן, אבל תוסיף את ההקדמה, אני רוצה, אבל אני רוצה לשמוע אותך, רק לא ככה.
לשמוע, להכיל, להבין, להקשיב, לשנות.
לא צריך הרבה מילים. אני רוצה לשמוע, כי אני לא יכול ככה. בקצרה. בסדר? שיהיה בהצלחה, בעזרת השם, ויהיה בשורות טובות. כאן תוכניתו נגיעה לסיומה, תודה רבה למי שהיו איתנו, שימי ברוורמן, שלמה פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים, לילה טוב.